נזכיר היום כמה הלכות השייכות לענייני שכנים. זה דבר מצוי שיש הרבה דברים דומים לזה, לא תמיד כמו שכתבו רבותינו, אבל הכללים נפסקו בהלכה על פי הגמרא במסכת בבא בתרא. יש כמה פרקים שדנים בזה במסכת. בסימן קנ"ה מרן השולחן ערוך הביא דוגמה. אם יש שני שכנים, ועכשיו אני מדגיש, זה לא מדובר בית משותף. בית משותף הדין שונה. בית לא משותף. אחד יש לו קומת קרקע, והשני יש לו קומה שנייה. וזה שבקומת קרקע בונה לו תנור בתוך הבית. תנור, מה יש בעיה בתנור? שהוא מחמם, חום. והתנור הזה גם לפעמים גורם סדקים בקירות. גם יש לו לפעמים יכול לצאת ממנו אש, וחס ושלום יכול לגרום סכנה. הדייר למעלה צועק, מה אתה בונה פה תנור? אתה יכול לשרוף לו את הבית, חס ושלום. מה הדין? אז הגמרא כך פסקה, ונפסק ברמב״ם, שולחן ערוך, שחייב בעל התנור להגביה את התקרה 4 אמות, רק אם יש לו 2 מטר, מהגובה של התנור עד התקרה. כדי שיהיה אוויר, וגם שהחום לא יהרוס לו את התקרה למעלה, שזה הרצפה של הדייר קומה השנייה, וגם שחס ושלום, אם תפרוץ אש, אז בדרך כלל אש רגילה, אש מצויה, זה לא עליכם, עד 400, לא יותר, אבל 400 אוויר חייב להיות. ואחר כך יש עוד הלכה, והוא יש כל החוקים שלנו, מובאים בהלכה שלנו, שהתקרה חייבת להיות עובי 3 טפחים. כלומר, יש לו סתם תקרה אסבסט או תקרה של קלקר, לא שווה. 24 סנטימטר מלא יהיה תקרה שהיא עושה מחיצה בין הבית של, של זה הדייר התחתון לדייר העליון. וזה מחוץ ל-400. כלומר, אני צריך 2 מטר אוויר, ואחר כך אני צריך גם תקרה שתהיה עבה בעובי של 24 סנטימטר מינימום. ובכל זאת, עשה את כל זה, וקרה נזק, זה משלם. זה לא פותר אותו. זה רק מתיר לו להפעיל את התנור. שימו לב, יש הלכה ברורה כאן. מתיר לו להפעיל תנור. אבל אם התנור שלו עשה נזק למעלה, כגון שהתפוצץ שם הקיר או קרה איזה דבר, וזה ידוע, שינויים של קור וחום, שינויים קיצוניים, יכולים לגרום פוררות של הקירות וכדומה, והכל תלוי לפי הבית גם. לא יכול להגיד לו, זה בית ישן. סתם בית ישן, תתנהג כמו בית ישן. אז תחזק אותו לפני כן, תבנה אותו, תשפץ אותו. ואז יהיה מותר לו לעשות. עכשיו יש עוד הלכה. הלכה שנייה. גם כן מדובר בבית לא משותף. שני דיירים, אחד גר בקומת קרקע ואחד גר בקומה שנייה. זה מצוי בבתים הישנים של היום. וזה שקנה למעלה, הוא גר לו שמה. ומה עשה? עשה שם מחסן, אוצרות, כגון יין, שמן. ידוע שיין צריך טמפרטורה מיוחדת. אם יהיה חום יותר מדי, או קור יותר מדי, מקלקל את היין. כן, השמן, וגם בחומצה, אם השמן ידוע, השמן משומש, השתמשו בו, זה השם ישמור, זה מסוכן לבריאות, זה עושה הרעלה בדם. אז צריך חום, צריך שיהיה, אסור שיהיה לו חום, אסור שיהיה לו קור, וכן גם חיטים, אורז, ואם יש לחות, יכולה לקלקל אותם, להטליע, מרכיב, אז זה נקרא אוצר. לא מעניין אותי מה הוא עושה באוצר הזה. אוצרות, כוונה מחסנים, למעלה יש מחסנים, וזה בא למטה ורוצה לאחסן שם, נאמר, צבע. אסור. צבע, אומר הרמב״ם, העדים של הצבע עולים ומקלקלים לקומה שנייה. אתה לך מה זה? יש, היה, סיפר לי דווקא אתמול, אחד שהוא עובד איפה שמאחסנים את הפירות והירקות. שאלתי אותו מה קורה, על מעשרות, על כל שאר הדברים. אמר לי שהיה להם גידולים של למשל עגבניות ומלפון. והמלפונים היו מתקלקלים, ולא קלטו למה. אחרי שבוע, ברר שהבנדורה זה הוא מפריש איזה חומרים, איך קרא לזה, לא גזים אלא עדים מיוחדים, והם מרכיבים מהר את המלפון. אז בא אחד מהנדס של ירקות, אמר להם את המלפון תשימו בתא נפרד, במקום נפרד מבודד מזה, ובאמת זה הצליח ונשאר אפילו 3-4 שבועות. אז יש דברים שהם מקלקלים, זה מה שרבותינו אמרו, לא סתם אמרו. או יש אחד אמר לי שלו בתוך המקרר קליפות של תפוחי אדמה, מה עושה? ובגלל שזה קולט את הריח של התפשילים, למשל לפעמים מתגנים בצל, או לפעמים עושים דגים, עושים זה, מכניסים למקרר, כל המקרר הופך להיות אותו ריח, אותו טעם. כדי לנטרל את זה, שמים מה שקילפת תפוחי אדמה, לא זורקים. שמים את הקליפות את תפוחי האדמה במקרר, זה קולט. וכן זה הדרך, יש בלי סוף מה שהקדוש ברוך הוא ברא, פלאי הבריאה, והכל טבעי, שמעת שמאי? לא צריך קולט עדים וכל מיני חומרים חיישנים וזה. זה עושה לבד, עושה ככה. עכשיו, זה שיש לו למעלה מחסן של אוכל, וזה בא למטה, עושה מחסן, או נאמר בתחרושת, או עבודות של צבע, מעכב עליו, אומר לו, אדוני, אתה מקלקל לי. אבל אם הצבע היה קודם, ועכשיו זה בא, רוצה לעשות אוצר, לא, מי אמר לך לעשות אוצר? אני פה הייתי קודם. אתה תעשה דברים אחרים, אוצר של בגדים, אוצר של נעליים, אוצר של אני לא יודע מה, אוצר של שכל, גם לפעמים מוכרים, כל מיני, מוכרים אוויר, מוכרים זה לאנשים גם כן. אז זה צבע, זה אחד הדברים. אתה איתי, משה. אחר כך, מה יש עוד דבר שאסור? רפת של פרות, גם כן. הטבן וכל האוכל והריח של הפרות עולה, מקלקל שם את האוכל, נהיה אחר כך באוכל טעם של פרות. הבנת? זה שתיים. מהעדים מקלקלים, כך אמר, כך פסק מרן עליו השלום. אבל אם זה קדם, אז הוא אומר, לא, אני הייתי פה קודם. עכשיו, השני החליט לעשות שם מחסן, הוא אומר לו, אני מעכב על בעתך, לא יכול לעכב. של זה יש לו צבע, יש לו פה צבע, והשני למעלה רוצה לעשות מחסן של אוכל. אומר לו, מה אתה שם מחסן של אוכל? מחר מחרתיים, אתה תתבע אותי לדין, ויהיה לך נזקים, ואתה תבוא תתבע אותי, ותגיד לי שעשיתי נגד שולחן ערוך. לא, לא, אתה היית קודם, אני עושה כעת, אני לא אתבע אותך, ואתה לא תתבע אותי, אין לי עליך טענות, ולא אתה עליי שום טענה, בשום מענה, ושלום על ישראל. אז כך, אז זה כאן, עד כאן למדנו שתי דוגמאות, אחד שכנים שאחד ליד השני, שתיים שכנים שאחד מעל השני. עכשיו מה קורה, למשל עכשיו שאדם גר בבית, כך הוא יהיה הרמב״ם, נגיד בית פרטי שלו, והקיר שמהחיצוני, שם יש חצר של שכן. עכשיו יש לו בגג, יורד לו גשם, אין לו מקום לנקז את מי הגשמים אצלו, אז הוא עושה צינור, מעזיבה או צינור, שמי הגשמים ירדו בחצר של השני, אבל לא במקום שיקלקל לו, נגיד לגינה או לפינה או החוצה, אבל הצינור הוא זיז, מה שזיז הוא בונה מאבן, היום עושים פעם צינור מאבן כזה, בונים בנייה, עושה לו, וזה בתוך האוויר של החצר של השני, והוא בא צועק, ואיזה רשות אתה בונה לי פה את כל זה, יכול לעקב בעדו. זה אוויר שלי, אני, החצר שלי זה אוויר עד למעלה, אתה לא יכול לפתוח אצלי. לכן גם כן אותו דין יש לגבי חלונות. נאמר שהוא היה גר פה, ובא זה בנה בית לידו, רוצה לפתוח חלון בתוך החצר, אסור לו. כי זה נקרא איזה קריאה, צריך לדעת, כי זה קדם, בעל החצר קדם, ובעל הבית, הדירה הסמוכה, הוא כעת בונה את הבית, הוא בא אחריו. אז זה נקרא היזק, כל מין היזק, או היזק של זה, או היזק ראייה. או, אבל אם החזיק, למשל, הוא שם את הצינור, תשמעו כעת, הלכה הפוכה בדיוק, מרא נביא דוגמה הפוכה, זה מאוד מעניין. שאם הוא שם את הצינור, לא, אמר, בסדר, הוא לא דיבר, לא, זה, שבוע, שבועיים, עבר קיץ, עבר חורף, לא דיבר. והמקשמים יורדים אצלו, שם על הגינה שלו. עכשיו זה, שבנה את הצינור, החליט להוציא את הצינור, להסב אותו למקום אחר. בא בעל החצר ואומר לו, לא, זה אני לא מרשה לך. אכפת לך אתה. זה צינור שלי. אומר לו, לא. אני השתמשתי במאה הגשמים שלך.
החזקתי בזה, זה שלי נהיה. תראה מה זה. תבין עד כמה ההלכה היא חשובה. הוא אומר לו, אני החזקתי בזה. המקסמים האלה יורדים אצלי בחצר. אני משתמש בהם. להשקיה, לכל מיני, לשטיפה, לכל מיני דברים. אני צריך אותם. אז אתה, כיוון שהחזקתי בזה, הוא לא יכול כעת לשנות או יפצה אותו. ככה זה נקרא חזקה. אפילו... כל שהוא נכנס לתחום שלו, ככה. יפה, אני בדקתי את זה בהלכה. כמה זמן זה? לא כתוב. כל שהוא ראה את זה ולא מיחה, וסבר וקביל, אבל ראה מתי שזה היה עבד. זאת אומרת, בוא נאמר, שעברו ימי שישי, או שבתו, או חגים, שהוא שטף את הרצפה, והצינור ניקוז הוריד מים, והוא הסכים, אז הוא לא יכול יותר להרער. וכן אם עבר גשם, היה גשם פעם ושתיים והוא היה בבית והוא ראה את זה והוא לא דיבר, אז זה כבר לא יכול יותר להרער. ולא עוד אין לה, זה זכה במים, זה שהחצר למטה, שהצינור בתוך האוויר שלו, הוא זכה במי הקשמים. כך פסק הרמב״ם גם בהלכות נזקי שכנים, פרק א', כך הביא מרם שוחן ערוך, קוף נון ה', חושב משפט, נפקה מינה, שזה צריך לדעת שזה שייך לו, סליחה? צמוד לגדר פנות. יופי יופי, עוד קצת, עוד כמה סעיפים, נכון, עוד כמה סעיפים נגיע לזה, עוד דקה. עכשיו הוא רוצה, רגע שמה יסתרשה לי, הוא רוצה לקצר את הצינור או להאריך את הצינור, מותר לו, הוא לא יכול להרער אחריו. אבל מה זה להאריך? להאריך לא שיצא מחוץ, נגיד שהמים יצאו לו מהחצר, לא, הוא הצינור מפריע לו שזה קצר, מפריע לו שהוא ארוך, הוא רוצה לקצר את זה לפי מה שהוא רוצה, והוא כבר הסכים שיש שם צינור, מה אכפת לך אם הצינור יתארך ועוד קצת או יקצר. אבל אם נותן טעם לדבריו כגון שהוא בא בית דין ואומר, זה מפריע, זה עושה צל, זה מקלקל, זה עושה כך, זה עושה כך, זה משהו אחר. כן, מה רצית שמי? אולי, אולי לא תובע אישה, כן. מה הוא אומר? תעמוי. זה גם יבוא באותו סימן. 44 סעיפים כתב מרן בסימן קוף נון ה. כל אתה יש לך רוח הקודש, כל מה שאתה שואל ושאלתם פה הכל מופיע לפי ההלכה. אם זה דבר, זה תלוי בכמה תנאים, אם זה מזיק זה אסור, אבל זה יבוא עוד מעט, יבוא כל ההלכות האלה יבואו. עכשיו מה קורה עם בית צמוד? נגיד זה יש לו בית וזה יש לו בית, שני בתים פרטיים, אחד צמוד לשני, והכוונה יש קיר שמפסיק בין הבית הזה לבית הזה, ושניהם שותפים באותו קיר, נאמר זה בית צמוד. עכשיו בא זה אחד מהבעלי הבית שם, יש לו חצר ליד הזה, שם בחצר פסולת של זיתים. הוא אוהב כל דבר לייצר בעצמו בבית, אוקיי, הזיתים, ועושה מהם שמן. את הפסולת של הזיתים זורק שם בחצר. בא זה, צועק עליו, תרחיק את זה משם. הוא רשאי להגיד לו. כמה להרחיק? מהכותל 3 טפחים. רק תדעו, יש מחלוקת בדין הזה, עוד דברים שמזיקים. מחלוקת בין ראשי לרמב״ם, האם הנזק הוא לקיר, או זאת אומרת זה גורם לחלוחית לקיר, והקיר נסדק, או יקבל רטיבות, או יתפורר, ונפקה מן הגן אם זה קיר של לבנים או קיר של אבנים, זה יש מחלוקת ביניהם להלכה בין ובין, לבנים, אבנים וכל. או הסיבה היא לא בגלל שהקיר מתקלקל, אלא שהחומר הזה, הפסולת של הזיתים ועוד דברים שנאמר עוד מעט, הם מחלחלים באדמה והורסים את היסודות של הכותל, יכולים לגרום לו פיצוץ אחר כך, יכולים לגרום לו התמוטטות. הוא בא ואומר לו, אלו אדוני, אנחנו יושבים פה בשקט ומשתמשים שימוש נורמלי, אתה בא משתמש שימוש חריג, זה נקרא שימוש חריג, הוא יכול לעקב עדו, אם מפני זה, אם מפני זה. אז יש כמה דברים שיכולים, שזה נקרא שימוש חריג: פסולת של זיתים, זבל, זאת אומרת כל מיני פסולות של מאכלים שזה נרכב, זורק את זה שם, נאמר שזה גינה והוא זורק לו שם, מלח, כל הדברים המלוחים, זה הורס את הקירות, זה ידוע, זה אוכל את האבן, המלח אוכל את האבן. אותו דבר סיד, גם כן הוא מקלקל, חול לח. כל אלה מזיקים לכותל של השכן, ואפילו זה כותל משותף. הוא אומר, תראה, אחר כך יהיה נזקים, אני צריך לך לתקן, חצי חצי, אני לא רוצה, אל תעשה לי פה זה. כמה חייב להרחיק? חייב לטייח את זה בסיד, זאת אומרת, למרוח חומר, איך זה נקרא היום? איתום, חומר איתום כמו שצריך, לא יש חומר איתום חזק היום, צריך לשים אותו, ולהרחיק, אחרי חומר האיתום, שלושה טפחים. 24 סנטימטר, ואסור לו להיצמד אליו. זה המחלוקת שאמרנו, דעת ראשי דווקא בכותל לבנים יש את הבעיה הזאת, שזה יקלקל את הכותל, אבל הרמב״ם ברבנו יונה חלקו על ראשי וכתבו שאפילו כותל אבנים, ואפילו זה מפני שזה הובס את היסודות ויכול להזיק גם לאבנים של הקיר ויכולים לעקב אחריו. אחר כך יש פרק אחר במסכת דבר והתראה, נקראת לא יחפור, הוא יש לו שדה. עכשיו זה לא חייב שיש קיר באמצע, זה לא חייב להיות דירות. שני שכנים של אדמות, זה יש לו אדמה פה, וזה יש לו קטע אדמה שם. ויש ביניהם תוואי ידוע, הגבול, התחום, חקלאים נגיד. וחידקו ביניהם את השדות, ויש לכל אחת. אחד מהחקלאים חופר בתוך האדמה שלו בור. ממלא אותו מים, או שיח, או מערה. אז מה ההבדל בין בור? בור זה לעומק, שיח זה לאורך, ומערה זה דו דווקא למים, זה בכל מיני שמירת כל מיני חפצים. או רוצה לחפור עמת המים, כלומר יש מקשמים או נהר או נחל שעובר באיזה מקום, הוא הולך וחופר תעלה מהנחל, מעביר את זה לתוך השדה שלו, הוא עושה את זה בתוך שלו. בא שכן צועק. מה אתה עושה? אתה מקלקל את השדה. למה? אומר לו, מה אכפת לך? אומר לו, זה יכול לקלקל לי את השדה, אני מגדל אילנות, מגדל כל מיני פשטן, כותנה, והמים האלה מתיזים, או הלחלוחית של המים עוברת, והיא יכולה להזיק, יכול לעקב בעדו, וחייב להרחיק שלושה טפחים מהשדה של השני. למה עד שלושה טפחים, הלחות, של המים עוברת שם, יכולה לקלקל לו את כל הגידולי קרקע שיש לו בקרקע. או נגיד יש לו מחסנים עם חפצים, זה יקבל לחות, לחות, וסופג לחות, מתקלקל לו. אז אומר לו, עד שלושה טפחים חייב להרחיק. שלושה טפחים ואילך, אין שום בעיה, לא יכול לעקב בידו, אבל כתב הרמב״ם חייב לטוח את זה בסיד, זאת אומרת שוב פעם צריך חומר איתום, לצפות את כל הקיר הזה שהוא בינו לבין השכן. עכשיו הוא עדים בבית, נגיד לתוך הבית, הוא שם לו שם, רוצה לעשות לו בריכה לילדים שישחקו שם, הוא יכול לעקב עדו, להגיד לו, תשמע, תרחיק את זה, זה מתיז מים. למעשה בהתזת מים, בריכת כביסה למשל, יש דין כזה בשולחן ערוך, שמישהו רוצה לעשות בבית בריכה ששם יחפשו, והמים יחפשו בהם, ואחר כך המים האלה ששטיפה וכל מיני דברים, חייב להרחיק 400. למה? כיוון שזה כאן לא שלושה טפחים. שלושה טפחים זה מים עומדים, אבל בריכת כביסה, כיוון שהם מעלים ומורידים, מכניסים את הסדינים ומוציאים, והם גם מרתיחים מים, שופכים מים חמים, אז זה קופץ, זה מתיז לקיר, מתיז לשכן. חייב 400 להרחיק. כל נזק שלנו כלל חייב ריחוק של 400. אז לכן במקרה כזה צריך לעשות שיהיה 400 בין זה לבין השני. הוא הדין, סליחה? אז תגור במדבר. בוא, אני ואתה נבנה בית באיזה איפה מדבר שערה אתה רוצה? רק איפה יהיה לנו מניין, זה הבעיה. אחרי זה זרעים. זרעים, אותו דבר, הוא רוצה לשמור שם הזרעים לשים לתוך הבית. מן הזרעים? הזרעים האלה הם נובטים באדמה. וזה תקח דרכם. עכשיו תיקח אפילו חיטים, תיקח שעורים, תיקח כל מיני דברים, חוץ מאורז. האורז הזה עקר, אבל תיקח אורז מלא. ואלה, תשים אותם עם לחות, הוא נובט, מוציא עלים. זה נבט, כמו נבט חיטה ועוד וכדומה. אז זה נובט, כיוון שהוא נובט,
אז זה יכול לקלקל לו את הבית. שוב פעם יגיד לו תרחיק את זה שלושה טפחים. וכן המחרשה, הוא יש לו שדה והוא חורש את השדה שלו, אסור לו לחרוש עד הפסיק, חייב לתת רווח שלושה טפחים משלו לגבול של השדה של חברו. למה? המחרשה הזו יכולה לקלקל, כי לפעמים היא נתקלת באבנים, סלעים, הורסת, ואז היא תקלקל לו את השדה שלו, יקרה אצלו שחף, יקרה אצלו תקלה כתוצאה מהחרישה. תראה רכבותינו התורה הקדושה שלנו כמה היא שומרת שאדם צריך לשמור. כתב הרמב״ם שם שיש בזה כמה מצוות עשה. אחד, מה שכתוב בפסוק, יבאר איש שדה או חרם שילח את בעירו ובער בשדה אחר, שלם ישלם המבאר את הבעירה. זה פסוק אחד. פסוק שני, כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו. בור לאו דווקא בור, כל דבר שיש בו תקלה לאחרים או לשכנים, היה בעל הבור ישלם. וכן מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ועוד מה שאמרו חכמים, מידעלך שנה וחברך לא תעביד, ושעליך שנוי אל תעשה לחברך. אומר הרמב"ן, מכל המצוות האלה אדם צריך להיזהר בהלכות הללו שלא לגרום נזקים לאחרים. הרמה, מה? נו. אדם יש לו בית קרקע והשכן רוצה לחפור. מה רוצה לחפור? לבנות. אז הוא, זה עוד מעט, זה הלכה בפני עצמה. זה כל נזק שהוא יעשה, יכול הוא לקרוא אותו לבית דין ולהגיד לו תפקיד צ'ק פתוח בבית הדין, ערבות בנקאית או ערבות של שני אנשים, תקשיב עד הסוף ויגיד לו כל נזק שיקרה מעכשיו ואפילו אחרי שתבנה 12 חודש, כי אנחנו לפי הלכה אף פעם לא יודעים את הנזקים שיכולים לצמוח כתוצאה מבניין או משיפוץ. למה? הרבה פעמים אתה בונה בית והוא יופי, בא חורף, מתחיל רטיבות, וזה לא היה מקודם, זה כתוצאה מהבנייה. ויש מומחים שיכולים לגלות, יש היום גם מכשירים שמגלים מאיפה הנזילה, מאיפה המים באים, ואז לפי זה הוא ישלם את כל הנזקים. הבנת עכשיו? עכשיו דבר, מה אתה רוצה? חפירה של מים צריך אם הוא שם שם מים, הוא צריך לשים סיד, חומר איתום, ואחר כך להתרחק שלושה טפחים. מחרשה צריך להתרחק שלושה טפחים. אז אתה צודק, לפי זה הוא חופר אצלו בבית את היסודות לבנות, אסור לו לחפור את כל האדמה אלא להשאיר 24 סנטימטר משלו, כי הוא יכול לגרום נזק לבניין הסמוך. וזה בנוסף למה שאמרנו, וכבר מרן בסעיף א' בקוף נון ה' סעיף א' כתב שצריך מראש, הוא צריך גם אם הוא מילא את כל התנאים האלה וקרה נזק, הוא יישא בתוצאות. זה לא אומר שהוא הרחיק שלושה טפחים והוא עושה בסיד ועשה את כל ההלכות שאמרנו ועשה אוויר 400, שהוא אחרי זה יהיה נזק הוא לא ישלם. יהיה נזק הוא ישלם. אז יוצא לפי מרן, אם חס ושלום קרתה שריפה בבית של זה בקומה א', והשריפה הזו פרצה אצלו בבית, ומהבית שלו עלתה לקומה השנייה ושרפה את הקומה השנייה, בעל קומה ראשונה חייב לשלם את השריפה של הקומה השנייה. שמעת שמי? כן. והוא הדין כל שאר הקומות. זהו? כן. בניין דירות, כן. הוא רוצה לחפור למטה. אז עוד פעם, בית משותף או לא בית משותף? בית משותף, הכל שותפים. בית לא משותף, זה לא שלו. זה כל אחד בשלו. הגג שייך לבעל הקומה העליונה, האדמה שייכת לבעל הקומה התחתונה. ובלבד שלא יעשה נזקים. זה כל ההלכה. סליחה, עוד פעם? זה קריאה של חלון, מה שאמרו 400, הרבה טעו בזה, זה 400 גובה. לפי השולחן ערוך, באמת אני לא יודע מה אנחנו עושים היום.
זאת אומרת, אם אני כעת אגיד כאן, זה, נגיד שזה הבית שלי וכאן יש בית של השכן, ואני פה, הקיר היה אטום ואני רוצה לפתוח חלון, הוא יכול לעקם בעדי. אני יכול לפתוח, אבל אני אומר לו, אני רוצה אוויר, אני רוצה אור, תפתח בגובה 2 מטר ומעלה פלוס. למה? כדי שאתה לא תסתכל ותראה מה אני עושה בחצר. זה פירוש 400, לא מרחק 400. יש דינים של מרחק, זה בהלכות אחרות, זה עוד מעט נגיע. נו, אמרת את זה, נו, מה הבעיה? מה, אין דבר כזה לסגור לו את החלון, הוא החזיק בזה, אתה רואה עכשיו אפילו צינור מים אמרנו שהוא לא יכול להוציא אותו. עכשיו בחלון אתה רוצה להוציא? לא מעניין אותי. הוא שתק, גמרנו. עכשיו מרן הביא דוגמה, סליחה רגע, כל השאלות שלכם, הכל יבוא לכמן, עוד דקה, סבלנות. מרן הביא עוד, אדם יש כותל כמין גם, מה זה גם? כל מקום שכתוב גם זה רש, צורת רש, דלת. כלומר, אחד היה לו קיר שם בשדה או בחצר לאורך, והשני יש לו לידו קיר לרוחב, אבל לא צמודים, יש מרחק מסוים בין הקירות. זה בעל הקיר של הרוחב, נגיד השכן בית שמעון, הוא ראובן, יש לו קיר לאורך, שמעון יש לו קיר לרוחב. בא שמעון, אומר, אתה יודע מה אני רוצה כעת? לבנות לי קיר לאורך, לעשות לי כמין איזה נישה כזאת בתוך החצר שלי. עכשיו פה שימו לב, זה מדובר בחצר לא מרוצפת, הרבה טעו בהלכה הזאת, זה מדובר בחצר לא מרוצפת, אדמה, גינה. הוא מעכב בעדו, אומר לו, תתרחק 400 מהקיר שלי ואז תבנה. למה, מה אכפת לך? מה אכפת לך אם זה 400 או 200 או אמה? תשמע מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהאדמה, שיש אדמה והקיר עומד לידה, איך הקיר מתחזק? על ידי שאנשים דורכים על הרצפה. כל שאני דורך על האדמה מעלה לה לכותלה. זה מחזק את הכותל. הכותל מקבל יותר חיזוקים. בדיוק מזה שאנחנו צועדים שם. כשהוא יבנה קיר בצר, שזה יהיה פחות מ-400, פחות מ-2 מטר, אנשים לא עברו שם. הוא משאיר פתוח מהצד השני. אנשים לא יעברו שם, כי זה מקום צר, צפוף. אי אפשר לעבור עם עגלות, עם כל מיני ציוד. אז כעת, האדמה הזו תתרקך. כשהאדמה תתרקך, יש גשמים, יש תנאי מזג אוויר, הקיר הזה יתמוטט. אז הוא אומר לו, אתה בנית את הקיר שלך ממולי, הרסת לי את הקיר שלי. יכול לעקב בעדו. כי זה משפיע על זה. עד כדי כך רבותינו חשבו שדורך על הרצפה וזה מעלה לה לכותלה, זה מחזק אותו. זה בבא בתרא דף כף בית, שם הסוגיה שלמה שמדברת בזה. מה? מה הוא רוצה עכשיו? לא הבנתי. מה הוא רוצה? עוד פעם אתה עם החלון? אסור. לבית פרטי לא. מקום ציבורי כן. בית פרטי אסור. אסור להסתכל. בלעם הרשע, מה שיבח את ישראל, מה טובו עליך יעקב, ראה שהם פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, שיבח אותם. כן. המרפסת הייתה או הוא בנה אותה כעת והיא נזלה? היא הייתה כל הזמן, וכל הזמן לא היה נזילה. אז תדע, אז עוד פעם, אנחנו נכנסים לכמה פרטים. אם זה בית משותף, רגע, אם זה בית משותף, והנזק הוא של הקיר החיצוני שמשותף לכל הדיירים, אז כולם משתתפים בזה. גם זה שיש לו נזק, גם זה שאין לו נזק, גם זה שגר למעלה, 10 קומות למעלה. אבל אם זה לא, זה אלא כתוצאה מהשימוש של זה שהשתמש לו נכון, או שהוא ריצף, המרצפות שלו לא בסדר, אז הוא צריך לשאת בתוצאה. זה הכל תלוי בזה. ואם זה בית פרטי, זה דין אחר. כן. מה בנה קיר? אם הקרקע מרוצפת, אין בעיה. כי זה לא מעלה ולא מוריד בשביל הכותל. הוא לא יכול להגיד לו כלום. אבל מה כן אתה רואה? לפעמים אתה תראה את זה גם במדרכות שבונים היום ברחובות. יש מדרכות שהריצוף אחרי זה שוקע. לפעמים מקבל בטן, לפעמים מקבל כל מיני זה. רואים שהריצוף לא היה טוב, או שהאדמה למטה לא בנו לה חיזוקים כמו שצריך. הוא צריך לעשות חיזוקים טובים. עכשיו בעל חצר. בעל חצר. מה רצית? לא תגיד שכן שלי, שכן שלו ביקש ממנו. איפה הוא עשה את העמודים? לא הבנתי. בכיכר ספרה. איפה? אתה אומר, בחצר שלו, בחצר שלך, חצר שלך פרטית, כן. והוא ביקש תיתן לו רשות לבנות עמודים בחצר שלך הפרטית, בשביל שהוא יעשה שם למעלה מרפסת. אוקיי, פרגולה, מרפסת, ארמון של... כן. אז אתה אמרת לך, אני עניתי למשה מקודם, תביא אותו לפני זה לבית דין, לא לפני זה, תיקח צ'ק פתוח על כל נזק ועל כל דבר שיקרה, שהוא שלם ישלם המבעיר את הבערה. טוב, רק את הבעיה שלך אחרי השיעור נדבר עליה. בוא עכשיו נגמור כאן מה מרן כתב, תרשה לי. מרן כתב בעל חצר, יש אחד בעל חצר ואחד בעל בית. שוב פעם אנחנו מדברים, זה החצר האחורית שלך. החצר האחורית שלך זה לא שלך, זה של איזה דייר שנמצא שם, שהוא שלו השטח שם פתוח, ואני כאן יש לי קיר, ולי יש איזה שובח או חלון, ואני רוצה להניח סולם כדי לעלות אל אותו שובח, אל אותו מקום לגג. אז שובח צריך להרחיק אותו מהשובח 400. למה? הגמרא אומרת שהוא יש לו שם שובח של יונים, למשל הוא בגג, יש לו שובח של יונים, ואני גר בחצר, ואני רוצה לשים סולם בשביל סתם, אין לי איפה לשים את הסולם, אני שם את הסולם פה בחצר. הסולם חייב להיות קצר מהשובח 2 מטר, ואסור שהוא יגיע תוך 2 מטר לשובח. מדוע? כיוון שתבוא נמייה והיא תעלה על הסולם, בנמייה החכמים שיערו יכולה לקפץ 400, 2 מטר בקפיצה, ולהגיע לשובח ולטרוף לו את היונים. אז אתה אסור לך להעמיד את הסולם תוך 400 לשובח של השכן, כי זה גורם לו נזקים. הוא הדין שדה. עכשיו בשדה, בשדות שאדם יש לו שדה והשכן שלו בעל בית או בעל שדה, לא משנה, זה שדה וזה שדה, זה בית וזה שדה, וזה רוצה בשדה שלו לעשות גורן. מה זה גורן? אחרי שקצרו את החיטים, אוספים את כל החיטים ואוספים אותם מתוך ערימה אחת, ושם חובטים אותם ומוציאים מהם את התבן ואת המוץ. אסור לו לעשות גורן, אלא אם כן הרחיק מהשדה של חברו 50 אמה, 25 מטר. למה? כיוון שהתבן הזה שהוא עף, תבוא הרוח, תעיף אותו, ויפול שם על העצים שלו, או על הירקות שלו, או על החפצים שלו, או ייכנס לתוך הבית שלו, וזה גורם שם נזקים. הוא עדין גם בית, הוא רוצה לעשות שם גורם? אסור. וגם שכן, בא פתאום, מחליט לעשות לו, פתח מעבדה לעיבוד אורות. הוא מייצר תפילין. אמנם היום תדעו, הכל מייצרים בסין. השם מרחם עלינו. רצועות של תפילין, וכל מה שיש לנו היום, היום הסידורים האלה שאתם רואים אותם, עם כריכות לבנות, כשלג, זה כל זה עושים בסין, בשבת, ביום כיפור, בפסח, מתי שאתה לא רוצה. אז זה השם מרחם עלינו. לכן זה עולה גרושים. זה עולה להם שם אולי, אבל 80 אגורות כל ספר. הייצור שלו חינם, ממש חינם, אין כסף.
אז זה, כעת הוא רוצה לעשות לך שם דבר כזה, או חלילה וחס, מתה אימא שלו, הוא לא רוצה להיפרד ממנה, קובר אותה בחצר של הבית שלו. הוא חייב להרחיק את הקבר 50 אמות מהבית שלך, או מהשדה שלך. אין בונים קברות תוך 50 אמה לאיזה שדה. אסור לו. מחוץ לזה שאסור לקבור מתים בתוך עיר. מתים תמיד צריכים להיות מחוץ לעיר. היום תדעו, בסנהדריה, אני לא רוצה לדבר, אבל יש שאלה הלכתית בזה. שתדעו. מורבי לא היה מסכים עם זה. יש שאלה הלכתית. בזמנו שעשו את בית הקברות סנהדריה, זה התחיל בשנת תשח, כאשר אי אפשר היה ללכת לקבור בהר הזיתים. בגלל הערבים הפורעים הערבים, מאז ומתמיד, נשארו אותם ערבים ויותר גרועים. היו עושים צרות, אז הפסיקו לקבור שם, אז קבורה פרטית התחילו, לקחו את האדמות של סנהדריה, זה בכלל לא היה אזור, אני זוכר שהיינו ילדים, כל שמואל הנביא לא הייתה בנויה, כל רחוב בר אילן היה שומם, חתול לא היה עובר רחוב שמואל הנביא, בר אילן, שהיה שביל אחד דק, אז היה מחוץ לעיר. וכן הצבא, איפה בנו, קברו אותם את החיילים? בשייח בדר. זה נקרא שייח בדר, שם בית הקברות של זה. אחר כך העבירו חלק גדול מהם. העבירו משייח בדר. אז זה היה. עכשיו נבנתה ירושלים והוקף כל הבית קברות בבתים. אז מה שקבורים כבר, קבורים שם. אבל לכתחילה לקבור בתוך עיר לא טוב. לא טוב למתים. גם למתים אין להם כל כך מנוחה, בפרט שמחללים שבת לידם, זה לא נוח למתים. תקשיב, אל תדברו באמצע, תעשו טובה. זה לא טוב, ולחיים זה גם לא טוב, שהמתים נמצאים לידם, לא כדאי. לכן, גם כאן אתה רואה בהלכה, הוא חייב להרחיק 50 אמה, 25 מטר מהמקום כדי לעשות זה. או רוצה, פתאום בא לו לעשות כברת של דבורים בחצר, בא השכן שלך, השתגע פתאום, הוא אומר, אני אוהב דבורים, הם חברים שלי. אומר לו, תרחיק את זה 25 מטר, אסור לו לעשות את זה, זה נקרא מזיק. וכן כל דבר שעושה ריח, הוא הדין שובח של יונים, הוא בונה שובח של יונים, אסור לו. תרנגולים זה עוד דין, תרנגולים זה יותר חמור, יש שם העניין של אשפה, כי הגמרא אומרת, אם מדובר בעיקר תרנגולים בלדים, אלה אוכלים הכל, נחשים, עכברים, עקרבים, מה לא, חוץ מבני אדם, אוכלים הכל, אז זה באמת בעיה. ובירושלים הגמרא אומרת, אסור לגדל תרנגולים, יש זה אשפה, אין עושים אשפה בירושלים. ירושלים יש לה קדושה מיוחדת, הרבה הלכות, אין בלעינים בית המת, אין מסתובבים עם המת בתוך העיר, וכן על זה הדרך. אחד הדברים, אסור לעשות השפעה ואסור לגדל תרנגולים בתוך ירושלים. אז שובח יותר גרוע, ברווזים, יעליהו, זה שמאלנים. כן. עכשיו השובח הזה, למה? רמב״ם אומר, למה עד 25 מטר מותר, עד תוך 25 מטר לא? הרי אני מדבר בגוזלים, תשמע מה הוא אומר. הוא אומר, משום דממלא קריסאי הוא עד 50 אמה. כל הבעיה, אפילו בשדה, זה לא רק בבית. לא רק באזור מגורים. נגיד, אתה יש לך שדה חקלאית, שאתה מגדל שם, לא יודע מה, אתרוגים, אתה מגדל בנדורה, אתה מגדל זה, ואתה בשבילך, בשביל למכור, בא שאני רוצה לשים שם שובח לידך בשדה שלו, או דבורים. תגיד לו, תתרחק, זה מזיקים לי לגידולים שלי, זה מזיק. עכשיו, מה עם שובח? אומר, אם יאכלו לי היונים והתרנגולים או שאר בעלי חיים, יאכלו לי את מה שיש לי בשדה. למה 25 מטר זה טוב? אומר, מפני שעד 25 מטר הם כבר מוצאים אוכל, הם כבר שבעים. הם יבואו, עברו את 25 מטר, אומר הרמב״ם, אז הם לא... כבר ממלא, וכך הביא הבית יוסף, ממלא קרס ההוא. כבר הקרס שלהם עמוסה, הם לא אוכלים. לא מעניין אותם אוכל. כבשים לא, זה דין אחר, כבשים. כבשים בכלל יש הלכה שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. למה? מפני שהם הולכים ורועים בשדות זרים, מפני הגזל. גזרו חרם חכמים. והיה מעשה באותו חסיד עם העז,
שבאו לבקר אותו היה חולה והיה גונח מליבו, ואמרו חכמים, ואמרו הרופאים, שהרפואה שלו שישתה כל בוקר חלב ישר מהדדים של העז, והייתה קשורה לקרעי המיטה, קשר אותה שלא תלך לשום מקום בלי לאוכל עד המיטה. באו חכמים לבקר אותו, אמרו לשתי מזוין בביתו של זה, ואנו אצלו, עזבו והברחו. לשתי מזוין שודד יש אצלו בבית עז, ואף הוא כשמת, אף הוא כשמת אמר אין לי שום עוון, רק העוון הזה. אז כך גזרו חכמים. היום יש שאלה בהלכה, איך מותר היום, על מה סמכו? יש הרב ביביע עומר, יש לו תשובה על זה, על מה סמכו שמגדלים עזים ומגדלים כבשים. לא יודע, יש בזה כמה אופנים ש... עכשיו שתי שדות אחת ליד השנייה, זה יש לו גפן וזה יש לו גפן, זה יש לו תפוזים וזה יש לו תפוזים, חייבים להרחיק אחד מהשני 400 חייב. למה? העצים צריכים לנשום, זה דבר ידוע, באתרוגים זה גם מצוי, מדללים אותם. הרי יש דילול, שאתה בא ואתה מגדל, עם הזמן הענפים מתרחבים ומוצאים חותרים, מה עושה האיש שיש לו שכל? מביא, נוזם אותם, כי חייב שיהיה אוויר, וגם שמש צריכה להיכנס בין העצים. אם זה יהיה צפוף צפוף צפוף, ימותו העצים. עכשיו הוא גם כן, הוא נוטע עצים לידך, חייב להתרחק ממך 400 כדי שיהיה זה, גם בשביל שאני יכול לעבור עם העגלה שלי הקטיף, אני אוסף, אני זה, ואני אעבור, תן מעבר, מה אתה, הכל צפוף. ובתוך שלו מרחיק 400. אז לא, צריך 400 יחד, יוצא שתי עמות אתה, שתי עמות הוא, מתחלקים יחד. אבל אם שלך היה נגיד על הגדר, והוא אחר כך קנה את השדה הזאת, הוא לקח אותה, מצא אותה מן ההפקר, ועיבד אותה. העירייה הרשתה לו, ברשות, לא ברשות, יש לו רישיון, אין לו רישיון, ובא ונוטע, תגיד לו, תתרחק ממני 400. ואז הוא יכול לטוע. למה? זה מזיק לשדה. כל אילן. וחוץ, הגמרא אומרת, חוץ מחרוב בשקמה, שצריך יותר מ-400, כמה? כל השביל כולו. למה? הרמב״ם אומר, חרוב בשקמה, הענפים שלהם מרובים, יש להם הרבה ענפים, אז זה מתפשט יותר, אז לא מספיק 400. בעצים כאלה שיש להם ענפים גדולים, צריך יותר. ולמה? כדי מעבר המחרשה, שאני צריך לעבור עם המחרשה, ואני צריך לעבור עם כל ה... ואם גפניו, עכשיו הנה השאלה ששאלתם, גפן יש לו, והגפן שלו התארכה כעת, וצומחת לי לתוך השדה שלי. עכשיו אני רוצה לזרוע חיטים, זה כלעיים. גם זה מזיק לי, קוצץ, מותר לך לחתוך, הוא יצעק, 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 תגיד לו, תשמע, יש לך 24 שעות, לקחת את הגפנים שלך לתוך החזרה לשדה שלך, הוא לא מחזיר אותה, אתה לוקח זמורה ומזמר, זמר עריצים, ומחריט את כל הקוצים, ככה עושה. כן, צריך להגיד לו, ודאי, הוא לא יודע, צריך להודיע לו, כן. אילן, אם נוטע לתוך השדה שלך, כן. לרשות הרבים, לא. עכשיו, אילן שנותן נופו לרשות הרבים, מה הגובה? תשמע, גם זה כתוב. זה מאיפה למדו? אתה נוסע לפעמים רואי קשרים, כתוב שמה 5 מטר, שמה כתוב 6 מטר, לפעמים יש מסעיות או רכב עם מנוף, הגובה של הגשר, לדעת איך לעבור. חייב קדם גמל ורוחבו. אפילו בעיר ייסע גמל, זאת אומרת היום בימינו מה זה גמל? זה מסעית או אוטו עם מנוף, כמה רכב רגיל, אני לא מדבר רכב חריג מאוד, או טרקטור גדול, או איך קוראים לאלה הבגירים האלה שהוא לפעמים נוסעים, הרבה פעמים מביאים אותם בשביל לעשות איזה עבודות או עבודות אפר באיזה בניין וכדומה, הוא צריך לעבור, הוא חייב לקצץ את האילן שלו, כי זה מפריע לזה. הוא עדין גם, הוא רוצה למתוח כבל חשמלי, או אלה שעושים היום, ברוך השם, יתרבו אלה ששומרים על גנרטור בשבת, אז הוא מעביר כבל חשמלי מבניין לבניין, אסור לא לעשות הכבל נמוך, כי עבור רכב זה יפריע לרכב, יכול לגרום לו חס ושלום תקלה, אסון חס ושלום. חייב להגביע כדי שרכב גבוה שיש מצוי בעיר שהוא צריך לנסוע, הוא לא ייגע ולא יפריע לו, כדי זה, כי בגמרא כתוב גמל ורוחבו. מה זה? היום זה לפי כל אחד, לפי כל תקופה, לפי הזמן שלה. וכן, אז זה הדרך. כן. לא, לא, לא דינה למלכותה, כאן זה דין תורה, הוא חייב לקיים. אם לא, הוא עבר על התורה. זה לא קשור דינה למלכותה. הוא עבר על התורה. אלא אם כן הוא ויתר, הוא שתק, זה משהו אחר. אם הוא שתק, זה דבר אחר. עכשיו, הענפים של האילן שלו נכנסים לתוך הגג שלי. ומפרעים לי. הוא אומר לי, מה אכפת לך אתה? מה, אתה, זה לא נכנס לתוך הבית. שנכנס לגג, אבל אני צריך את הגג לפעמים לתלות שם כביסה, אני צריך את הגג לפעמים לבנות סוכה, אני צריך את הגג לשטוח, ליבש משמש בא לי. מה אכפת לך מה זה? זה גג שלי, זה אוויר שלי. אני יכול לקצץ את הענפים שהם מפרעים. יו, 3,000 שקל, שלח לו את החשבונית דרך עורך דין. עולה על הגג שלכם, אז הנה זה מפורש בשולחן ערוך. תיקח שולחן ערוך סימן חושן משפט סימן קוף נון ה, והרמב״ם מלאכות נזקי שכנים פרק ב', מופיע ההלכה הזאת, והוא חייב לשאת בכל התוצאות. כן, העולם לא הפקר. כן, כן חביבי. הוא מה? מול מרפסת, כן. זה היה, או שזה עכשיו הוא עשה אותו? עץ עכשיו צמח. אז הוא יגיד לך שאתה ידעת שהעץ יצמח, כי הוא העץ, הוא אוהב לגדול. הוא לא נשאר אותו דבר. זה צריך לעיין, הכל תלוי באיזה, כדאי שאיזה חכם יראה, ימצא לך איזה פטנט שאפשר יהיה לתבוע אותו. כן חביבי. בתים, מה זה לוקח? גזלן דאורייתא ודרבנן בגלגול זה ובגלגולים אחרים. גזלן גמור, מה זה? גם גג, אותו דבר, אין דבר כזה. מה העיריות? מה העיריות? לא הבנתי. גג זה משהו אחר. זה עכשיו אסור. למה? בתנאי שתעשה לו גג במקום זה. כן, אתה בונה עוד גג, הרי אתה אומר לו, למה? נגיד אתה היית גג קומה רביעית, קומה שישית, קומה תשעית, ונתנו לך להוסיף עוד קומה. בנית את כל הקומה. הוא בצועק, אתה אומר לו, מה אכפת לך? היה גג, נשאר גג, גג נוסף קומה. אז יש לו עוד קומה, אבל למעלה אתה בונה גג מזופת, הכל בסדר, כמו שצריך. עכשיו עד כעת דיברנו על למעלה, מה קורה למטה? שהאילן, השורשים שלו יורדים ומתפשטים לשדה של השני, מפריעים לו, גם זה נידון בגמרא. אז עד 3 טפחים קוצץ אותם, עומק. למה? בשדה אני צריך לזרוע שם ירקות. כמה אני צריך? זה 3 טפחים, לא צריך יותר. וכן לזרוע חיטה, שעורה, תבואה. זה מדובר בזה, אבל באילנות זה משהו אחר. או אם הוא חופר בור לעומק, אני רוצה לחפור בור לעומק, והנה יש שם השורשים של האילן שלו, אני קוצץ אותם. ויותר מזה, והשורשים שלך, אני רוצה להשתמש בשורשים, זה שורשים שגדלו אצלי באדמה, זה שלי. כלומר, אדם שקנה אדמה, הוא קנה אותה עד התהום, עד 10 קילומטר למטה, זה שלו. הוא לא יכול להגיד לי כלום. אני רוצה כעד לחפור בור, אני רוצה לחפש נפט, ואני קודח, זה מפריע לי, אני חותך. מה שאלת? מה קרה לך הירוקים? באשדוד, בוא אני אקח אותך. רובע י' באשדוד, באמצע השכונה, בנו שם, זהו, תחנה של חיפוש נפט. כן? מצאו שם סימנים וחפרו שם. כן, זה מאזור הרכבת, שאתה בא מהכניסה האחורית של אשדוד, תמצא את זה מיד מולך. מה שאלת? שכן אחד, אני לא הבנתי, תתחיל מההתחלה, זה בית משותף, איזה חצר, מה המקרה, אתה מתחיל איתי מהאמצע, מה אני נביא? שתי חצרות פרטיות, אחד של ראובן, אחד של שמעון, וגדר משותפת. נכנס לתוך החצר של שמעון. שמעון מסכים, בסדר. אחרי כמה שנים שמעון רוצה לבנות. הוא רוצה לבנות, יש שאלה כעת אם הוא יכול לבנות, למה? כי הוא ויתר לו על העץ. אז בית דין אומרים לו שיקח את העץ, ייתה אותו במקום אחר. ככה בית דין אומרים, לא, שהוא יקצוץ. כן? לא, לא צריך לשלם כלום. לא צריך לשלם כלום. אז עכשיו בשורשים זה דיברנו, יש עוד הלכה מעניינת, הוא בונה לו שירותים בתוך החצר, או יש לו שירותים בבית, וזה מצוי. ולא עליכם, חוץ מכבודכם, השירותים לא נקיים, ויוצא ריח. וזה נכנסתי לבית. אתה רשאי לתבוע אותו לדין, ולבקש ממנו, או לסגור את הקיר, או לעשות איזה פתרון, או לנקות כל יום, או לעשות מה שצריך, ואסור לו לעשות איזה דבר שיש בו ריח, כמו שאמרנו למעלה לגבי בורסקי, אורות, ושאר דברים, מועדים שירותים. הוא בונה שירותים, או השירותים שלו פתאום מתחילים לעשות ריח לא טוב, וזה גורם לך נזקים, אתה רשאי לתבוע ממנו לתקן. מה? לא הבנתי. פחי השפעה של העירייה, אותו דבר. הם חייבים לפי דין תורה להרחיק את זה מבית שלא יהיה לך ריח. ודאי. כל דבר שיש בו ריח, אסור. והוא הדין גם כן, אם הוא עושה שיפוצים, או בונה בית לידו, וכתוצאה מזה יש אבק ועפר. תראו, אין, תדעו שאין הלכה שלא כתובה. צריך רק לחפש אותה. התורה שלנו, תורה תמימה. מה זה תמימה? שלמה. הכל יש. זה מדהים שאתה פותח מה אתה רואה, ים לפניך. כל הפרטים. אז אומר, עולה אבק, עולה שם כל מיני נזקים כתוצאה מהשיפוץ שהוא עושה, רעש, וזה אתה יכול לתבוע ממנו לתקן, הוא חייב לתקן לך הכל, ולפצות אותך על הכל. ואם נאמר, נגיד, הוא קודח שם ועובד ואתה לא יכול לישון, הוא חייב לדאוג לך למגורים במקום אחר, עד שהוא יגמור את הבנייה, ואחרי זה אתה חוזר למקומך. אין, העולם לא יפקם מי שלא עושה את זה. אותו דבר, נסיים בעוד הלכה אחת, עדים. מרן הביא, עדים. זה דבר מאוד מצוי. נגיד, אנחנו גרים שכנים, שכן ממול, שכן בלמטה, יש לו מטבח, הוא צולה בשר, הנה שמי. אתה שאלת אותי את השאלה הזאת, מה שאלת? עושה על האש. עושה על האש, מתגן. תקשיב עכשיו, בסדר, הוא לא גומר עכשיו. הוא מתגן, הוא עושה על האש, עושה בישולים, וכל העדים של הבישולים ישר לך לתוך החותם. אתה יושב ללמוד, יושן בלילה מסכן, והוא החליט לבשל באמצע הלילה. את הכל עולה למעלה. אסור לא לעשות את זה. תקשיבו. מתי אסור? תקשיבו מה הרמב״ם מחלק. אם זה בקבע, זאת אומרת, הוא עושה את זה, מה זה בקבע? נגיד כל יום שישי. זה קבוע. אם זה חד פעמי, נגיד יש להם חתונה או איזה אירוע, ולכבוד האירוע הם עושים את זה, לא יכול להגיד. כמו בדין של סוכה, שבנה אותה סוכה, או הוא בנה איזה אוהל אצלו בבית, עד 30 יום, אני לא יכול להגיד לו כלום. 30 יום, אחרי 30 יום, חייב לפרק. אותו דבר סוכה, אבל בסוכה כתוב עד 7 ימי החג. למחרת החג, הוא לא יכול להגיד לך, יש לי 30 יום, אין לו לא 30 יום ולא 30 דקות. מיד צריך לפרק. אבל בעדים, אם זה דבר קבוע, אסור לו לעשות. אבל אם זה חד פעמי, אין בעיה. ועוד, תנאי נוסף, שזה רוח מצויה. כלומר, לפעמים קורה שבא הרוח והכניס את העדים אליך הביתה. זה לא קורה כל פעם. זה יבואו אנשים, יש אומדנים, בעלי אומדנות, שיכולים לדעת את כיוון האוויר, ואז יגיד שזה באמת מזיק, או ינסו, יראו מתי ששם יתגנו, או ששם זה ויראו מה קורה למעלה, ואז באמת צריך למנוע את הדבר. השם יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו, לעובדו בלבב שלם, חזקו ואמצו, וגזור עליכם גזרות טובות.